הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ואיתו ישי פופובסקי, המביאים את קולות השידור עליכם. יום שני, שעת צהריים. מזכירתי פונה אליי דחוף. מישהו צריך אותך דחוף. בליבי חשבתי, יש מאות דחופים כאלה ביום. לכולם דחוף. אף אחד לא מתקשר לה סתם כך באמצע יום לשאול בשלומי. אבל הפעם, עוד בטר מספקתי להגיב, היא בשאלה. הפעם זה באמת נשמע דחוף. על הקו המזכירה שלו. המזכירה של אחד האנשים היקרים והקרובים ביותר שהיו לי. כן, הבנתם נכון. אני מדבר עליו בלשון עבר. מזכירתו מודיעה לי בזה הלשון. אשתו של דוקטור פוזננסקי התקשרה. הוא ביקשה מאוד שתזכיר אותו בתוכנית שלך. אני לא מבין. למה שאני אזכיר אותו בתוכנית שלי? למה אשתו מתקשרת? הוא חבר כל כך קרוב, מעולם לא דיבר איתי באמצעות אנשים אחרים. הלב מסרב להאמין. המוח לא קולט. הוא נפטר, היא אומרת לי, ביובש. מה נפטר? רק לפני חודש הוא היה כאן בשידור. שבוע שעבר דיברתי איתו בטלפון. רופא צעיר בשנות ה-40 המאוחרות לחייו. רק לפני חודש סיימנו תוכנית, ולאחר מכן ישבנו עוד שעה פה למטה בבית הקפה, וסיכמנו על פתיחת מרפאה להפרעות קשב. הוא היה נלהב. הוא כל כך אהב את מה שהוא עשה. להיות רופא ילדים. הלב הענק שלו והאהבה הגדולה שלו לילדים הייתה ייחודית. ועכשיו אני מנסה להבין כיצד נפטר. זה לא יכול להיות, זה לא קורה. אני עדיין רואה אותו מול העיניים, שומע את קולו האוהב והמלטף.
לילה טוב אריה.
עוד לפני שאתה מדבר, מאזינים יקרים, מי שרוצה לעלות לשידור ולנצל את הזמן שעוד נותר בשנה הזאת להתייעץ באמת עם הגורם אחד הכי טובים שיש, אולי הטוב ביותר מהם. מצמרר, הלב עדיין מסרב לקבל את פטירתו של אחד מרופאי הילדים הבכירים ביותר שהיו בדור הזה. רופא בחסד, אך יותר מכל, בן אדם מדהים שעבד בשיא כוחו. מאזינים יקרים, אני באמת הייתי חבר מאוד מאוד טוב של דוקטור פוזננסקי, כי מאז ומתמיד אהבתי אנשים, אהבתי רופאים שאכפת להם הלקוחות שלהם. אנשים שבשבילם הרפואה זה לא אמצעי להתפרנס, אלא זה אמצעי של שליחות בשביל לעזור לאחרים. היום אנחנו נעלה קצת זיכרונות, אבל נעשה זאת אחרי השעה אחת. מאזינים שרוצים להתקשר, מאזינים שנעזרו על ידי דוקטור פוזננסקי, מאזינים שרוצים לספר לנו עליו ועל השליחות הגדולה שלו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו כבר עכשיו, אבל נעלה אתכם בעזרת השם לשידור אחרי השעה אחת. נביא גם אחרי השעה אחת קולות מהתוכניות שעשינו איתו, כשהאחרונה כאמור הייתה לפני כחודש, חודש וחצי. אבל לפני זה, עכשיו בשעה הזאתי נמצא איתנו פה, כאן, מול עיניי, דוקטור ירדן לוינסקי, פסיכיאטר ראשי במחוז דן פתח תקווה בקופת חולים כללית, אחד מהשמות מהכוכבים העולים בעולם הפסיכיאטריה. ערב טוב דוקטור לוינסקי.
ערב טוב.
אז לפני שאני אגיד לך עוד לילה טוב, רק נזכיר למאזינים שלנו שמי שרוצה לעלות לשידור, היום אנחנו בתוכנית שתדבר בעזרת השם על הנושאים של דיכאון חורף נדבר, מה אתה אומר?
גם קצת קיץ.
דיכאון קיץ, דיכאון חורף, החורף התחיל, אז זה אחד הנושאים שאנחנו נשוחח, אבל אתם מוזמנים לדבר על כל נושא שקשור בפסיכיאטריה, על כל נושא שקשור ברפואת הנפש. הטלפון שלנו כאן באולפן זה 03-903-903-9. ניתן גם לכתוב לנו פקסים ב-03-616-4477 או דרך האתר הנפלא של הרדיו, רדיו קול חי. יש שם טאב שנקרא הודעה לשידור, אתם כותבים, רב דוד קורא, מעביר לי את השאלות, ובעזרת השם נשתדל לענות לכל השאלות של כולכם. כמובן שתמיד עדיף לדבר, לשוחח איתכם, זה תמיד נשמע יותר טוב וברור מאשר בכתב. וכמובן שאתם יכולים לפנות דרך האפליקציה הנפלאה שעובדת, או היישומון שעובד גם באנדרואיד וגם בפלאפון, ובהם תוכלו לכתוב את השאלה שלכם ואנחנו נשתדל לענות. שוב לילה טוב, דוקטור ירדן לוינסקי. מה שלומך?
ברוך השם.
איך התחיל החורף?
כמו שכולנו הרגשנו, החורף התחיל בסופה. והסתיים בסופו של דבר באביב.
ובין הסופה לאביב, בטח יש עוד כמה אנשים שהחורף גורם לסערות
נפש.
בנפש שלהם.
אכן.
אז בוא ננסה קצת להבין. מה גורם לחורף שלכאורה, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על גשם ברכה, ועל גשם זה שפע, והעולם תלוי במים. כידוע, אנחנו לא צריכים הרבה אוכל, אנחנו צריכים כן הרבה מים, והעולם תלוי בברכה הזאת שנקראת גשם. אנחנו גם מתפללים לזה, ומקווים ומייחלים ומבקשים, והנה כשזה בא, יש אנשים שזה לא טוב להם. מה קורה להם?
אחד הדברים הבולטים בעונת החורף, כמובן, הוא העלייה בשעות החשיכה. ובני האדם, בסופו של דבר, אוהבים אור, אוהבים את השמש, ופחות ופחות אוהבים את הלילה. ויש אנשים ששעות החשיכה הגוברות והקור גורמים להם בסופו של דבר לתחושה רעה, לאווירה פרפרה, לחוסר חשק לצאת החוצה, למחשבות עצובות, ובסופו של דבר חלקם הקטן יכול לפתח גם תסמינים של דיכאון.
זאת אומרת הפרפרות שנמצאת בחוץ, יש בה משהו אמיתי שגורם, יש איזה מחקרים סביב זה, בוא תכניס אותנו קצת מעבר לתדע למילים היפות, בוא ננסה להבין מה האפור הזה עושה לנו, מה באמת שאין מספיק שעות אור, או שעות שמש, מה זה עושה לנו? הרי יש מדינות בעולם, שנינו יודעים.
צפון אירופה.
ובעוד מקומות.
צפון אמריקה.
שהם כמעט לא יודעים מה זה שמש.
אמת. ואכן בארצות האלה אנחנו יודעים שיש אחוז גבוה יותר של דיכאון, וגם אחוז גבוה יותר של אובדנות. והמדינות האלה עוסקות הרבה במציאת פתרונות לדיכאון הזה, שמתלווה לאותה תחושה הפרפרה שמלווה אותנו גם בימים אלה. אנחנו רואים שאנשים, אפילו בארצות שהן ארצות חמימות יותר, הם מפתחים לעתים דיכאונות או שינויים במצבי הרוח בהתאם לעונות השנה. מה שפעם היה קרוי דיכאון חורף, וכולנו נוח לנו להשתמש במונחים המוכרים.
עד היום.
יודעים שיש, אנחנו יודעים בעצם שיש תופעה שנקראת דיכאון עונתי. זהו המונח המדויק יותר. בעצם יש אנשים שבעונות מסוימות בשנה, לפי שינויים במזג האוויר, אך גם שינויים אחרים שאנשים עוברים אליהם כתוצאה מהשינויים במזג האוויר ובאורך היממה, מפתחים שינויים במצב הרוח שלהם.
זה יותר בחורף מאשר בקיץ?
רוב האנשים אנחנו רואים את זה יותר בחורף. יש מעט אנשים שאנחנו רואים שינויים אצלהם דווקא בקיץ. קשה להסביר את זה, עדיין אנחנו בודקים מדוע ולמה, אבל בעיקר אנחנו רואים את התופעה הזאת בחורף.
זאת אומרת שאפשר לקרוא לזה שם מעודכן יותר דיכאון עונת החורף, כי אתה אומר שהדיכאון הוא עונתי, ובכל זאת בחורף זה קורה יותר.
אכן.
האור של השמש עושה לנו משהו חוץ מויטמין D שמדברים עליו שהוא בריא לגוף, יש משהו פסיכולוגי שקורה ביום?
בהחלט, אנחנו בחורף, אנחנו יותר מסתגרים בתוך בתים, אנחנו פחות מסתובבים בחוץ, אנחנו פחות פעילים, כל אותם פעילויות גופניות שעוזרות לנו לשיפור מצב הרוח מצטמצמות בחורף, אנחנו פחות מתקשרים עם אנשים אחרים, ואנחנו יותר זקוקים לאנרגיה על מנת לחמם את גופנו.
רגע, אז אתה אומר למעשה משהו שלדעתי הוא לא קשור לאפרפרות, לצבע האפור. אתה אומר שאם למשל נוכל לדמות מצב של חורף, שאנחנו פחות יוצאים, פחות מתקשרים, למשל חס וחלילה מצב ביטחוני כמו שעכשיו אנחנו נמצאים בו, שהרבה מאוד אנשים ככה לא יוצאים מהבתים או ממעטים לצאת מהבתים, פחות מתקשרים, ואתה יודע, אווירה כזאת של, איך קוראים לזה, נחס. לא טוב, אז זה גם עשוי או אמור לגרום לנו להרגיש את אותם הרגשות שהחורף נותן?
זה לא רק, אבל בהחלט, אנשים שמסתגרים בבתים, והם לא פעילים, והם לא יוצאים לישיבה, והם לא הולכים ללמוד בכולל, והם לא יוצאים לעבודה, והם לא עסוקים, אלא רק יושבים בביתם מסוגרים, אז יש להם יותר נטייה לפתח מצוקה רגשית.
יכול להיות שכשהמוח שלנו לא עסוק, אז באופן אוטומטי צפים בו כל מיני דברים שליליים?
חד משמעית.
בוא נדבר על זה קצת.
המוח האנושי מחפש תעסוקה.
הוא צריך לחשוב.
הוא צריך לחשוב, וכשהוא לא חושב, לדוגמה, אני תמיד אומר למטופלים, אחד הדברים הכי בסיסיים בהתמודדות עם מצבים נפשיים, זה לא לשבת בבית. לא לשבת בבית ולחכות שהדברים יעברו. והסיבה היא שכשאנשים יושבים בבית, בדרך כלל הם פחות פעילים, וכשהם פחות פעילים, המוח שלהם שמחפש תעסוקה, הוא מחפש במה להתעסק. ולצערנו, לרוב האנשים יש נטייה להתעסק בהיבטים היותר שליליים של החיים, ולא בהיבטים היותר חיוביים. אז אדם שיושב ומסתכל על הקירות, והקירות מסתכלים עליו בחזרה, הקירות אף פעם לא אומרים דברים טובים.
הבנתי, טוב. זה באמת, אתה יודע, אצלנו באגף השיקום של בית חם, שאנחנו מלווים למעלה מ-1,000 אנשים כל יום, זה אחד הדברים שאנחנו גם תמיד אומרים לאנשים, תראה, התרופות יכולות להוריד את התסמינים, אבל זה לא נותן סדר יום, וזה לא נותן למוח שלך תוכנית על מה לחשוב. ברגע שאתה הולך לעבודה, אתה עסוק, אתה יוצא מן הבית, אתה מחויב לעשות משהו בעבודה. דרך אגב, העניין הזה אנחנו גם אומרים לנשים שסובלות מדיכאון אחר לידה, דיברנו בשבוע הקודם על הנושא הזה של דיכאון אחר לידה, אז שאלו כמה מהר לחזור לפעילות הרגילה, ואנחנו פה המלצנו כמה שיותר מהר בגבולות האפשר לחזור לפעילות, כי כשבן אדם חוזר לפעילות, אז ממילא הכוח, הקול הפנימי והקולות השליליים האלה ככה מתמעטים. טוב, אז אתה אומר שיש דיכאון חורף, ואנשים מטפלים בזה, או שאנשים פשוט אומרים שהחורף יעבור?
חלק מהאנשים מחכים, מחכים בסבלנות שהתקופה תעבור. למזלנו בארץ כמות החורף היא יחסית מצומצמת לאותם ארצות צפוניות.
6 חודשים.
אז אנחנו יכולים לחכות בסבלנות לכאורה. אבל יש אנשים שהם לא יכולים לחכות, שהחורף או העונתיות שבו מוציאה אותה מאיזון, ואז הם מפתחים באמת תסמיני דיכאון משמעותיים.
אוקיי, אז על התסמינים האלה אנחנו נדבר מיד אחרי שאנחנו נשוב מאתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות ומאזינים יקרים, אנחנו מחכים לכם פה בטלפון 03-903-939, 03-903-939.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
אני איש של חורף, נפשי על סף שיטפון של חלומות. אני איש של חורף, נרטב אני לא הולך בין הטיפות. אני איש של חורף, ענני תמיד רגע לפני ממטר. אני איש של חורף, לילי ארוך, יומי קצר. אני איש של חורף, נפשי על סף שיטפון של אכזבות. אני איש של חורף, לפעמים אני פוחד שהקיץ יבוא. אני איש של חורף, צורותיי התחלפו כמו ענן בשמיים. אני איש של חורף, רבו מילותיי ונשטפו במים. אז אל תאמין באנשים שמפחדים מהסתר, שרואים בכל אופק שערה, שלוקחים מטריה ביום שרב. הבט בלוח שנה ורק לי תקשיב, אחרי כל חורף באביב, אחרי כל חורף באביב. חורף, נפשי אסף שיטפון של חלומות. אני של חורף, נרטב אני לא הולך בין הטיפות. אני של חורף, ענני תמיד רגע לפני נמצא. אני של חורף, לילי ארוך, יומי קטר. שרואים בכל אופן שערה, שלוקחים מטריה ביום שרב. הבט בלוח שנה ורק לי תקשיב, אחרי כל חורף באביב, אחרי כל חורף. בכל אופן שערה, שלוקחים מטריה ביום שרד. הבט בלוח שנה ורק לי תקשיב, אחרי כל חורף באביב, אחרי כל חורף באביב.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי מרי מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו דוקטור ירדן לוינסקי, ואנחנו עסוקים בנושא החשוב מאוד של איך לשמור על שמחה, איך להיות שמח, איך חס וחלילה לא להיכנס לדיכאון חורף, ויש לנו פה מטר של טלפונים, חלקם קשורים לדוקטור פוזננסקי, כנראה שהמאזינים שהכירו אותו וקיבלו טיפול אצלו ברחוב הרב שח בבני ברק בקופת חולים מכבי, כנראה שחלקם גם קצת נבלו לשמוע שהוא נפטר, אז אני מתנצל על כך. אני חשבתי שמיום שני הידיעה עשתה לה כנפיים, ועד היום שאנחנו שבוע אחרי, אז כבר כולם יודעים מזה. יש פה שאלה, לפני שניגש לשיחת הטלפון, איך ניתן לשמוע את השידורי רדיו שהיו עם דוקטור פוזננסקי, זיכרונו לברכה? אז זה שאלה ככה שהיא במקום. אנחנו כמחווה לחבר טוב שנפל בגיל מוקדם, ביום שלישי התפסנו מאות דיסקים עם התוכניות של דוקטור פוזננסקי, יבדל זיכרונו לברכה, ואיתי שיבדל לחיים ארוכים, שלוש תוכניות, שש שעות של תוכניות איכותיות מאוד עם דוקטור פוזננסקי. אפשר להשיג את הדיסק הזה בחינם. תכתבו לי למייל והדיסק יישלח אליכם. אפשר לקבל את הדיסק הזה גם במרפאות איפה שדוקטור פוזננסקי עבד, ברחוב הרב שח בבני ברק, בקופת חולים מכבי, בבית חולים שניידר ובבית חולים הדסה עין כרם, שם הוא עבד. ויש לנו מאזין על הקו, לילה טוב. לילה טוב, כן.
ערב טוב לרב.
שלום שלום, מה שלומך?
אני בשידור?
אתה בשידור או בשידור ממש? כן, כן, אנחנו שומעים אותך היטב.
תודה רבה. ברוך השם, קודם כל זה פעם ראשונה שאני עולה לשידור. קודם כל המון המון תודה לכם על החסד ועל כל מה שאתם עושים למעננו, וממש יישר כוח.
תודה לך, תודה.
רציתי לשאול, אנחנו נשואים, ברוך השם, כבר 10 שנים, אני ואשתי. Mm-hmm. אישה נפלאה וטובה ונבונה. זה אני חייב להקדים. תראה, אנחנו, יש לנו, ברוך השם, בזוגיות, יש לנו הבדלים גדולים מאוד. אני, ברוך השם, חוזר בתשובה, והיא חרדית מבית.
Mm-hmm.
ושהיא מתעצבנת, נגיד יש ויכוחים, וזה אם היא מתעצבנת, לפעמים זה מגיע לסוג של גבול, שהיא עושה, היא מתעצבנת והיא
עוברת את הגבול,
למשל דברים לא נורמליים כאלה, כאילו קצת מוזרים.
בוא תן לנו דבר אחד שאפשר להגיד בשידור.
למשל, קודם כל זה בא בפולסים, זה לא כל הזמן, זה לא, כן, ברוך השם. זה היה כאילו הולך, אני מנסה כמה שיותר להרגיע את המצב, אבל בוא נתן לך דוגמה, בשנים הקודמות, נגיד אם הייתה מתעצבנת, אז היא, נגיד הייתה לוקחת לי את איזה מייל שלי, או איזה חולצה שלי, או איזה משהו שמאוד חשוב לי, הייתה קוראת אותו.
וואו. זה ככה חוסר.
הייתי שותק, אני מנסה להפליג, אתה מבין, אבל אני לא מתפרץ, אבל תראה, זה דברים כאלה, יותר מדי לשמור בבטן, לפעמים זה יכול גם
לא, תראה.
אני רוצה לדעת איך אפשר להתנהג ולשנות, או שצריך, מה צריך לעשות באמת.
רק תגיד לנו, בת כמה היא, והאם יש לכם ילדים בבית?
ברוך השם יש, בת 37 ואני 39.
כמה שנים אתם נשואים?
ברוך השם 10.
דוקטור לוינסקי, יענה לך בבקשה.
לפעמים אנשים שחשים רגשות עזים, לדוגמה בעת ויכוח, הם מרגישים תחושות, רגשות, שהם לא מצליחים להכיל אותם. במקרים כאלה, לפעמים הרגשות האלה, כמו כעס, זעם, כאב, יכולים להתפרץ בצורה של התנהגות, שאותו אדם לא מצליח לשלוט באותו רגע בהתנהגות שלו. ואחרי שהוא נרגע, או אחרי שעובר זמן, הוא מצליח לרגע, וכמובן הוא מבין שהוא עשה טעות, אבל הבעיה כמובן זה שאת המעשים קשה להחזיר אחורנית. הטיפול וההתמודדות צריכים להתייחס לכמה מרכיבים. ראשית, לאותה התנהגות בעת שהיא מתרחשת. זאת אומרת, לתת כלים לאדם, במקרה הזה לאשתך, כאשר היא מרגישה שהיא מתחילה לכעוס, איך לנתב את אותם רגשות להתנהגויות שהן יותר בונות, שהן יותר מחזקות, ופחות להתנהגויות הרסניות. הכלים האלה אפשר לקבל אותם באמצעות טיפול בשיחה. בדרך כלל, הכלים האלה, טיפול התנהגותי, מסייעים מאוד מאוד להקלה בתסמינים.
ה-CBT בטח עוזר מאוד, ככה, אתה יודע, שעובד על שני הרבדים, אולי תזכיר עוד פעם למאזינים שלנו, מה זה CBT?
CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זה טיפול שמופנה לשני מרכיבים עיקריים, אחד זה למחשבות, מה עובר לאדם, לאשתך, בראש, בזמן שהיא מתעצבנת, המחשבות שעוברות לה בראש הולכות ומעצימות עד שהיא פועלת, היא עושה איזשהו מעשה. והחלק השני של הטיפול ההתנהגותי הוא החלק שמתייחס לאותה התנהגות, איך להתנהג בצורה אחרת באותו רגע, איך למנוע את אותה, את אותו דפוס התנהגות ולתעל את ההתנהגות למקומות יותר בריאים.
אני מאמין שגם היא רוצה בזה, נכון? בעלה היקר, גם היא רוצה להרגיש יותר רגוע ולהגיב בצורה, לבטא את הרגשות בצורה פחות אלימה?
כן, הרב צודק, כן, ממש היא רוצה, זה לא שהיא לא רוצה, זה לא...
אז התפקיד שלך, אז התפקיד שלך ושלנו הוא רק אחד, לעזור להם זה. אתה יודע שלתת לבן אדם את מה שיכול לעזור לו, זה אחד הדברים הגדולים ביותר. זה לא לתת חכה, זה ממש, סליחה, זה לא לתת אוכל, זה לתת את החכה, לתת לה את הכלים, ללמד אותה איך היא יכולה להתמודד, כי מאוד קשה להיות כעסן ורגזן, אתה יודע, כתוב בגמרא, רגזן לא עלתה לו, אלא רגזנותו. לאדם שכועס, באמת, כועס על טעויות של אחרים, ונשאר לו רק הרגזנות שלו, וזה לא מביא שום תועלת, זה לא תוכנית עבודה, זה לא מקדם לשום מקום, זה לא גורם לקירוב לבבות, אלא להפך. בוא נעזור לה. בסדר? תפנה לאחד מהמקומות של בית חם, בטלפון 1599-510-550, והשתדלו בעזרת השם לעזור לה בטיפול בשיחות. בסדר?
תודה רבה רבה לכם, תודה רבה.
תודה לך, תודה שלום פה. שלום, ואנחנו ממשיכים ישר למאזין הבא. לילה טוב.
כן, שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה. כן, יש לי שתי שאלות. א', סתם ככה, אני לא יכול להבין איך בתני בתור מברא, כי לא מצליח להבין איך אפשר להיכנס לדיכאון בחורף, כשיוצאים פשוט מהגיהנום של הקיץ, שזה פשוט בלתי נסבל, אני לא יכול להבין איך לא שמחים עם כל יום של חורף.
תגיד לי, זאת שאלה? זה שאלה? אתה רוצה גם את התשובה?
לא, לא, לא.
זה הייתה הקדמה.
כן. השאלה היא ככה, אנחנו כן מסיימים את הסעודה בליל שבת בשעה 8 מקסימום, מה עושים עד שהולכים לישון? אפשר פשוט להשתגע, אני אישית נכנס לחרדה כל יום שישי, מה אני הולך לעשות אחרי הסעודה בשעות הארוכות של ליל שבת? אין לשמוע רדיו, אין מחשב, אין שום דבר, והריכוז גם לא משהו, אין חברים, אין שום דבר, פשוט זה מצב מאוד 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 לא נעים. במקום שהשבת תהיה עונג, זה נהפך לפשוט בצור, מלכודת.
טוב, תשמע, אתה מדבר קשה, אבל אתה כאילו שואל, מה אנחנו עושים עם דיכאון ליל שבת? אוקיי. יש, בוא נשמע את השאלה השנייה, ואז נראה על איזה שאלה אנחנו עונים לך קודם.
השנייה היא ממש ממש לא מעניין לעניין באותו עניין. מדובר פה, אנחנו באמת ממש ממש מתבשל פה, צריך במשפחה, שידוך של גבר ואישה עם עבר מאוד משותף. שתיהם גושים פעמיים, שתיהם שתי ילדים, ושתיהם עם מניה דפרסיה. השאלה היא, האם זה מומלץ, כי שתיהם מאוד מודעים לתסמינים, ואחד יכול להבין את השני, זה אחד, אז זה כאילו שיקול לחיוב, ויש את החלק, יש פה חלק שהגבר טוען שהוא, כיוון שלשתיהם יש ילדים, הוא לא רוצה להביא ילדים בעלי מומין, הוא יודע שזה מאוד תורשתי, הוא מאוד מפחד להביא ילדים עם, במצב כזה, עם, עם, מחלות, עם מחלה כזאת. שאלה אם השידוך הזה לשדך, יש להם אותו, אותו קו, אותו מגזר, אותו, אותו שכל, שתיהם מאוד, הכל העבר מאוד 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 דומה וזהה. השאלה אם בכלל לזווג שתי אנשים עם אותה מחלה, אותם תרופות הם נוטלים, האם זה, יש בזה דבר חיובי, אחד מאוד נמשכים מאוד, אני מצד הגבר עומד, אז אני יודע שהגבר מאוד נמשך לסיפור הזה, בגלל שהוא כל כך מזהה והכל.
אוקיי, תראה, השאלות שלך הובנו, כבודו, השאלות שלך הובנו, בוא נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, אני אענה לך בעזרת השם על השאלה הראשונה בקצרה, ודוקטור לוינסקי ירדן יענה לך על השאלה השנייה. בנושא של מה ניתן לעשות בליל שבת, אז תראה, לי יש שאלה הפוכה. אין לי מספיק זמן להיות עם המשפחה שלי, כי אדם נורא עסוק, שבאמת עובד כמעט 24/7, גם בליל שבת בבית הכנסת רודפים אחרי ומחכים לאחרי התפילה לשאול שאלה, ורק בקצרה ורק פה ורק שם. אז אני שואל את השאלה ההפוכה, מתי יהיה לי קצת זמן למשפחה? והתשובה שלי,
שיש אנשים כאלו, כן.
והתשובה שלי היא ליל שבת אחרי הסעודה. אני אגיד לך מה אנחנו עושים אצלנו בבית, אין לי בעיה לפתוח את הדלת של הבית שלנו בפני כל מאזיני הרדיו כל חי. אנחנו כפי שאתם עושים, גם מסיימים את הסעודה מתי שמסיימים אותה, כי את יודע, אי אפשר לשבת לבלוס 3 שעות, אז עושים את הסעודה. ולאחר מכן אנחנו מתיישבים, כל ילדי המשפחה, כולל אשתי שתחיה, ואנחנו מעלים נושאים ומדברים. עכשיו יש כל כך הרבה נושאים לדבר. אני נותן את ההזדמנות, זה הזמן שלי לתת לילדים להביע את כל מה שיש להם בתוך הלב. אתה יודע, אני תמיד אומר בהרצאות שלי, ואני אגיד את זה גם פה, לילדים יש מיליוני שאלות. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נורא סקרנים, וזה אחד הגילאים הכי מסקרנים שילדים רוצים לדעת. הם רוצים לרכוש ידע, ועל כל שאלה שאנחנו לא ניתן להם את התשובה, הם יחפשו את התשובה במקום אחר. ולכן, אני מעודד את הישיבה הזאת על הספה עם הילדים, וילד אחד מעלה נושא.
אבל זה לא רלוונטי לאנשים, לזוגות צעירים, וגם לאנשים שחיים לבד.
לאנשים, רגע, רגע, אני אתן לך את הפתרונות גם להמשך. לבעלי משפחות, לשבת לשמוע את השאלות של הילדים. אני רוצה לומר, לפרט את הדברים שזה יוצר. זה יוצר דינמיקה משפחתית נהדרת. זה נותן לילדים את המקום שלהם. ישנם ילדים, אני יכול לומר לך, בחנות שלא בדיוק מעניין אותם, הם לוקחים ספר ומתיישבים, אבל הם בתוך האווירה, הם כאילו בתוך בין הילדים, זה אחד. זוגות צעירים כמובן שניתן מי לצאת למשפחה, לחברים, או לטייל, או ללמוד משהו ביחד. תדע לך שהלימוד עם בת הזוג או עם בן הזוג, במקרה שמדובר באישה, הוא משהו שהוא מרתק. אני במשך שנים, היום כבר לא כל כך יוצא לי, אבל היה לי חברותה עם אשתי. היינו לומדים חפץ חיים שמירת הלשון, בשבתות היינו לומדים חומש עם רשי ואור החיים, או רמב"ן, או מלבים. יש בלי סוף, עכשיו אנחנו נמצאים בפרשות הכי מרתקות, הכי מעניינות, כן? אני יכול לגרות אותך בשאלה, מה הקדוש, מה אברהם אבינו רצה מהקדוש ברוך הוא? סליחה על, על הביטוי, מה זה פה, שוק ערבי? אולי 50, יאללה, 45, נו יאללה, תעשה הנחה 40? לא, 30? מה זה כל המסחר הזה?
אנחנו סגרנו 1:30. הגענו 9:30.
אוקיי. 10. יופי, ואז תשמע.
לא נרדמים לפני 12.
לא, 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 לא. השעון
הביולוגי לא נותן להירדם לפני 12. לאנשים, אני מדבר להרבה אנשים. לא אנשים באמת שכל השבוע הם באמת עובדים קשה. אני יודע, אני מודע לזה. יש רווקים שמתמודדים עם העניין הזה.
אז אפשר ללכת לחברים, למשפחה. אפשר ללכת לבית הכנסת וללמוד, באמת לא חסר מה לעשות מעבר לעולם הטכנולוגי, שאתה יודע שלפעמים גורם לנו להתמכרות כזאת, ואז פתאום שבא שבת, אז אי אפשר לא לעשן ולא טלפון ולא רדיו ולא שום דבר, אז כאילו משתגעים, אבל באמת אנשים חיים לא במקום הנכון, ולכן הם מגיעים לקושי כזה גדול, אבל למי שיש משפחה, תהיו עם המשפחה, מי שאין לו עדיין משפחה, לדבר ביחד, אתה יודע שזוגיות זה לא דבר שהוא הולך על אוטומט, זה לא טייס אוטומט. אם לא עושים זוגיות, זה לא קורה. אם אתה לא מדבר עם אשתך ומפתח נושאים, ואשתך מדברת איתך, זה לא יקרה. אתם תחיו במצב שנקרא שנינו ביחד וכל אחד לחוד, forever. ככה החיים, אתה יודע, כל אחד בקטע שלו. צריך לעשות את זה, ללכת לחברים, לדבר, אפשר ללכת למשפחה, ליזום. אם לא יוזמים ואיך אנחנו שוקעים בספה ומסתכלים על הקירות, אז כמו שדוקטור ירדן אמר לנו קודם, הקירות לא מדברים איתך דברים טובים. אז זאת תשובתי הראשונה.
זה דיברתי, כן.
עכשיו תראה, ניתן לו לענות על השאלה השנייה שלך, כי יש לנו פה עשרות מאזינים ושאלות, ואנחנו חייבים לחלק את הזמן לכולם בצורה שווה. אז דוקטור ירדן, אתה עוד זוכר את השאלה השנייה, מה היא הייתה?
אני בהחלט זוכר.
אוקיי, אז בבקשה.
באופן קצר, אני חושב ששני אנשים שסובלים ממניה דיפרסיה, הפרעה ביפולרית, יכולים לחיות יחדיו, הם יכולים להכיר אחד את השני, לדעת לזהות ולעזור אחד לשני בהתמודדות עם המחלה. צריך לזכור שהדבר החשוב במניה דיפרסיה הוא לנסות לשמור על איזון. ובן זוג שמכיר את המחלה יכול לעזור לבן זוגו או לבת זוגו לשמור על איזון, כיוון שהם יודעים לתמוך אחד בשני, כי הם התמודדו עם התמודדויות דומות, וככה הם יכולים לזהות גם אם יש בעיה ולהפנות את בן הזוג, את בת הזוג, לטיפול כמה שיותר מהר, כדי שיהיה אפשר לעזור להם לשמור על איזון. עכשיו, הסוגיה של ילדים זה תמיד סוגיה מאוד מורכבת, ואני לא חושב שהסוגיה הזאת היא מתאימה בכלל לדיון ברדיו.
נכון, יש כאן,
המון... יש מרכיב תורשתי, נכון, אבל זה לא הדבר, בכל דבר יש תורשה גם, אבל זה הרבה יותר מורכב מרק תורשה. זאת אומרת, יכול להיות ילדים נפלאים גם להורים עם מחלה כזאת או אחרת.
אני חושב שמה שדוקטור לוינסקי מנסה לומר, שבגלל שהוא רופא ויש לו אחריות, ולא מדובר באיזה מישהו מן הרחוב, אז כשמדובר בשאלות הרות גורל כאלה, אז באמת אנחנו חייבים לכבד את האחריות.
אני מאוד נהנתי מהתשובות.
בסדר, שיהיה לך המשך, לילה טוב. מאזינים יקרים, יש לנו פה באמת עומס גדול, אבל אנחנו מחויבים לדבר המפרסם, לאתנחתא מוזיקלית, ומיד מיד שווים.
ברך לו במי בורך, זה הלם שעל המלך. צריכו גם ללמוד את עוצמת הפלדה ורגליו הנוקדות את מסע הדרכים ושפתיו השרות את מקצב הפקודה
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום המומחה שלנו הוא דוקטור ירדן לוינסקי, שהוא פסיכיאטר מומחה ומנהל את מחוז דן פתח תקווה, הפסיכיאטר הראשי של מחוז דן פתח תקווה, ואנחנו פה עם מספר שאלות, אז בואו ניקח קודם כל את השאלות שהגיעו בפקס. יש פה שאלה ככה שהיא קצת כבדה. אשתי בגיל 38, וברוך השם יש לנו 9 ילדים. לפני 7 שנים עברה משבר פסיכוטי. כחצי שנה לאחר לידה, מקבלת תרופות ריספרדל, ציפרלקס, ליטיום לאחרונה. כתוצאה מהמשבר הנעל הגיעה לידי דיכאון וקיבלה 20 טיפולים בנזעי חשמל. עוד מעט הרופא שלנו יסביר את כל מה שקרה פה, את כל הדברים המסובכים. טוב, עד היום היא ממשיכה לקחת תרופות, אבל היא ממש לא יוצאת מזה. היא רוצה המון לישון ובבית היא לא עושה כלום, כלום, כלום. היא נמצאת במצב שהיא עובדת עד אחד כל יום, אבל ממש גוררת את עצמה לעבודה. מה ניתן לעשות? אנחנו נענה לה, אבל יש לנו שיחה מאזין על הקו. לילה טוב.
הלו,
שלום מאזינה, לילה טוב. Hello? לך כן,
ערב טוב לכם. אני רציתי לשאול את דוקטור ירדן על אחותי. היא בת 63, היא לא עובדת כבר שנים והיא סובלת, אנחנו חושבים שזה סכיזופרניה, אני לא בטוחה, והיא סובלת בעיקר בלילה, היא טוענת שיצורים מטרידים אותה, מכים אותה, מציקים לה, והיא מאוד מאוד סובלת, היא בוכה, היא לא רוצה לפעמים להראות לילדים, אז היא נכנסת לשירותים ומתבודדת עם עצמה, אבל יחד עם זה, כמה שאנחנו האחיות מנסות לשכנע אותה, ללכת לרופא ולקבל טיפול, בשום פנים ואופן היא לא מעוניינת, היא פשוט סולדת מכדורים ולא מוכנה בכלל ללכת לקבל אפילו ייעוץ בנושא. מה עושים? איך אנחנו מביאים אותה לידי טיפול? כי היא רסתה מאוד, והיא סובלת כבר שנים, והיא לא מוכנה, כמה שאנחנו ממש מגיעים אליה, משכנעים אותה בכל דרך אפשרית, וזה לא הולך.
תאמרי לי, במהלך היום היא בסדר? את ככה יותר מציינת את הלילה, במהלך היום היא בסדר? או שבלילה לא ישנה, אז ביום היא משלימה?
אני אגיד לך מה קורה ביום. ביום היא הרבה פעמים מרגישה לא טוב, יש לה גם סכרת, אז גם מזה היא סובלת, אבל היא לפעמים, הרבה פעמים היא כן מתפקדת, היא מבשלת לבנות שלה, היא לא עובדת בשום מקום, היא גם ממעטת לצאת, היא מסתגרת בבית, אין לה חברים, אנחנו בעצם היחידים שממלאים
את חייה.
הם ממלאים פונקציה של כן.
טוב, אז בוא נשמע מה יש לרופא להגיד לפני שאנחנו מחליטים שיש לה מחלה כזאת או אחרת. בוא נראה מה הרופא יודע לומר.
כן,
את יודעת, חבל לקבוע דברים שלא נראים לנו, אבל בבקשה, דוקטור ירדן, בבקשה.
אני חושב שבמקרים כאלה שהמשפחה מזהה שיש איזושהי בעיה, ונדמה לי מהתיאור שלך שגם היא מזהה שיש בעיה, אבל היא חוששת מלקבל טיפול, אז...
היא פוחדת מאשפוז, היא כל הזמן אומרת שהיא פוחדת שיאשפזו אותה.
אז המסר שלי הוא די חד משמעי. ראשית, אשפוז זה כמובן תמיד הפתרון האחרון ולא הפתרון הראשון. המטרה של כולם... של אנשי הצוות המקצועי, של הרופאים, של הפסיכולוגים, זה בסופו של דבר לעזור לאדם לתפקד במסגרת שלו. לא להוציא אותו למסגרת, כן. כי גם אנחנו יודעים שטיפולית זה דבר נכון, לטפל באדם בתוך המסגרת שלו, בקהילה שלו. ולכן כן. הפתרון הרבה פעמים זה להציע לה ללוות אתכם, כי אתם רוצים להתייעץ בנוגע למצוקה שלכם. לא לדבר על המצוקה שלה. ואתם תבואו ותספרו על מה שקשה לכם, ואתם רוצים אותה כדי שהיא, אולי אם יהיה לה הערות, אולי אם היא תרצה להשתתף, אבל היא לא חייבת להגיד אפילו מילה אחת. בדרך כלל, כשאדם, גם כשהוא חושש, שהוא רואה שהשיחה מתנהלת בצורה ידידותית, אז הוא לאט לאט החששות מתפוגגים, והוא מתחיל לספר ולדבר ולהעיר, ובסופו של דבר הוא הופך להיות חלק מהשיחה עצמה. ובצורה הזאת, גם כשהיא תבוא ללוות אתכם, להתייעצות שלכם, היא תהיה בעצם בסופו של דבר מוקד העניין. וזה ייתן לה את האפשרות, ואתם יכולים אפילו גם להתחייב שהיא לא תתאשפז, כי על פי התיאור שלך, היא עם אותו מצב בבית שלה במשך הרבה מאוד שנים, והיא לא הייתה זקוקה לאשפוז. אז מה יקרה עכשיו שהיא תגיע לשיחה עם מישהו, והיא תצטרך לפתע להתאשפז? זה לא סביר. ולכן, כל מה שצריך זה להציע לה...
העניין הוא שבאמת המצב שלה מאוד החמיר לאחרונה.
עדיין. גם אם הוא החמיר, לא כל כך ממהרים להשפז, כי אפשר לטפל בבית.
כן, אנחנו חושב... גם בעד, ולכן... רק שתלך ותיקח את התרופות. כן.
אז ביא את התרופות, אל תכניסי בכלל את המילה תרופות לשם. קודם כל צריך לאפשר לה ליצור את הקשר הטיפולי. ברגע שלכאורה מאיימים עליה בכך שהיא תצטרך תרופות, אז היא כבר לא רוצה. אולי אם נציע לה, כן. בסך הכל לבוא לשיחה ואחרי זה לחזור הביתה, בלי תרופות ובלי שום דבר, היא תסכים להגיע.
רגע, אבל אני לא הבנתי. אתה אמרת שאנחנו ניקח אותה כאילו בהקשר לבעיות שלנו.
לקושי שלכם. לא לבעיות הבריאותיות. יש לכם קושי בהתמודדות, אתם רוצים להתייעץ, איך להתמודד, אתם מרגישים חוסר נוחות וחרדה ודאגה, ואתם מוטרדים מהמצב שלה. ואתם רוצים להתייעץ באיך אתם צריכים להתנהג. זאת היא מטרת ההתייעצות. והיא רק תבוא ולשמוע, היא לא צריכה להגיד אף מילה.
כאילו אולי יש לה מה להוסיף שם.
אולי פתאום יהיה לה מה להוסיף, אבל היא לא חייבת להגיד אף מילה. לא ישאלו אותה אם היא לא תרצה. בעצם זה יאפשר לה להגיע, לראות איש מקצוע, ולראות שזה לא כל כך מאיים כמו שהיא חוששת.
היא גם אומרת, בעיקר קודם, עכשיו אולי כבר פחות, היא טוענת ש... זה יצורים אמיתיים, אתה מבין?
אני מבין, אבל שוב, בסדר. אנחנו לא מתווכחים עם האמונות שלה. אנחנו, התפקיד שלנו זה לעזור לה להגיע לטיפול בשלב הזה.
כן.
אחר כך כבר נסתדר.
אוקיי. אז אתה חושב שזו הדרך הנכונה.
אכן.
אז אם אתם רוצים לפנות, ניתן לפנות...
אני מאוד מאוד מודה לך.
בשמחה. אני אומר שאם אתם רוצים לפנות לאחד המרפאות של בית חם, ניתן לעשות את זה בטלפון 1599-510-550, ואנחנו נפנה אתכם...
רגע, עוד פעם אם אפשר לחזור,
1-599-510-550, ונפנה אתכם לאחד הרופאים שידע לעשות את העבודה כמו שדוקטור לוינסקי אומר, שאתם באים להתייעצות והיא מגיעה, ואנחנו למעשה יודעים בדיוק. מי מגיע למה?
אוקיי. אני מאוד מודה לך.
הרבה בריאות שיהיה. הרבה בריאות שיהיה, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
הלו?
לילה טוב.
כן, שלום. אני מדברת... טוב, לא משהו, עוד צריכים להגיד מי זאת, נכון?
בוודאי שלא.
יש לי איזה בעיה, יש לי, כאילו בעלי, יש לו איזה בעיה כאילו בנוחיות, שהוא חושב שהוא צריך להוציא דברים, אבל הוא לא, אין מה להוציא. אז כאילו יש לו כזה חרדה בגוף, שהלכתי איתו לכל מיני זה, אבל הוא לא, הוא יודע שיש לו בעיה, אבל הוא לא רוצה להגיע לטיפול.
אוקיי, דוקטור לוינסקי, ישאל אותך מספר שאלות, והרה בשביל להבין בדיוק במה מדובר, בבקשה.
האם מה שאת מתארת, הבעיה הזאת, זה משהו שהופיע בתקופה האחרונה, או שהוא מתמודד איתה כבר שנים, חודשים?
הוא גם מתמודד את זה כבר שנים, 7 שנים בערך.
והאם
הוא כל הזמן אומר לי, נחמה, אני אבוא לישיבה, אני אלך לישיבה, אבל הוא כל הזמן אותו דבר.
האם במהלך השנים האלה הוא ניסה ללכת לאיש מקצוע, לטפל בזה, או שהוא לבד?
הוא ניסה, וזה לא, זה לא, לא טיפלו לו בזה.
האם בגלל הקושי הזה הוא לא הולך ללימודים, או לא הולך לעבודה?
כן, בגלל הקושי הזה הוא לא יכול ללכת ללימודים, לא לישיבה, לשום דבר.
כן. אני חושב, מכיוון שאנחנו לא יודעים את הפרטים המדויקים של המקרה, אני חושב שהדבר הנכון זה להסביר לו ולהציע לו להגיע להתייעצות, כמו שהוא מנסה לפתור את הבעיה שלו, ועובדה היא שהוא לא הצליח לפתור אותה 7 שנים. הוא צריך ללכת לאדם, אפילו אם יש לו בעיה במערכת העיכול כזאת או אחרת, או במערכת השתן, בהכרח אחרי כל כך הרבה שנים גם יש קשיים רגשיים שמלווים את הבעיות האלה.
יש את הפחד מהפחד.
גם אבא שלו גם נפטר, אז זה מה שאבא שלו נפטר, אז נהיה לו את זה.
כן, אז זה עוד יותר מדגיש את הסוגיה הזאת, שיש שם איזשהו קושי רגשי שמתבטא סביב הקושי הזה בשירותים, ודווקא בגלל זה כדאי ללכת לאיש מקצוע, לשיחה, לקבל חוות דעת נוספת איך אפשר להתמודד עם הקשיים האלה. הרבה פעמים ברגע שמקבלים הכוונה מתאימה, אז חלק מהקשיים האלה נפטר, ואפשר להציע טיפולים שהם אינם תרופתיים, שהרבה פעמים יכולים להקל על התסמינים האלה. במרפאות של בית חם יש הרבה אנשי מקצוע מנוסים שיכולים לתת עזרה, ולא צריך להתבייש מפני שמדובר באנשי מקצוע מאוד מנוסים שעברו את כל ההכשרות המתאימות.
אוקיי. עכשיו, אפשר לשאול עוד שאלה?
בשמחה.
אני בגלל כל מה שהיה עם התקירות ודברים כאלה, דברים היומיים, היה לי אייפון וראיתי את זה, את כל מה שהיה, ו מזה נהיה לי גם פרטים, כאילו פחדים, כאילו לצאת כאילו לבחוץ ודברים כאלה. עכשיו ברוך השם שברתי את האייפון, אבל כאילו עדיין כאילו יש לי קצת, אני קצת חוששת לצאת ודברים כאלה.
באופן עקרוני, כאשר אנחנו נתקלים בחוויה שהיא מאוד מפחידה, ואנחנו מרגישים שאנחנו מאוימים על ידה, אז אנחנו זוכרים את החוויה הזאת, וקשה לנו להשתחרר. יש שני דברים חשובים שכדאי לעשות במקרים כאלה. הדבר הראשון, זה לא להתנהג בצורה האוטומטית שהיא הימנעות. הימנעות מיציאה מהבית במקרים כאלה, בסך הכל גורמת להתגברות של החרדה. זה לא מרגיע אותנו, כי אנחנו לפעמים חייבים לצאת מהבית, ואז כשאנחנו יוצאים, אנחנו מרגישים עוד יותר מפוחדים. אז דווקא לצאת, דווקא ללכת לבני משפחה, דווקא לצאת לסידורים, לסופר, לקניות, לא להסתגר בבית, זה רק יכול להחמיר את המצב שלנו. והדבר השני, אם החרדה הזאת מעצימה ומתגברת ומקשה עלינו יותר ויותר, זה הסימן שצריך לפנות לעזרה מקצועית, ולא לחכות שזה יעבור לבד. ברגע שאנחנו רואים שזה פוגע לנו בתפקוד, ללכת, למהר ללכת לקבל עזרה, כי ככל שמטפלים יותר מוקדם, ככה יותר קל לטפל ולהתגבר על החרדה.
אכן, אכן כן.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. אנחנו נקריא מספר שאלות שהגיעו פה לאולפן. אנחנו רק מחויבים לשאלה שקראנו, התחלנו להקריא קודם, בוא נקריא אותה שוב. אשתי בגיל 38, יש לנו 9 ילדים. לפני 7 שנים היא עברה משבר פסיכוטי. מקבלת תרופות רספרדל, ציפרמיל וליטיום. וכתוצאה מהמשבר הפסיכוטי, היא הגיעה לדיכאון, היא קיבלה 20 טיפולים בנזעי חשמל, אבל אין שום שינוי. היא גם קיבלה שיחות בבית חם, וגם זה לא מביא שיפור. מה ניתן לעשות? בבקשה, דוקטור ירדן לוינסקי.
ראשית אני אסביר למאזינים מה בעצם נשאל כאן. מדובר באישה שלפני מספר שנים עברה משבר פסיכוטי, שמשמעותו שבאותה תקופה ייתכן שהיא שמעה קולות שלא היו קיימים, או היו לה מגוון של מחשבות שווא, יכול להיות שהיא דמיינה, שרוצים לפגוע בה, שרוצים להזיק לה, וכדי לטפל במשבר הזה היא קיבלה תרופות מסוגים שונים. לאחר משבר פסיכוטי, חלק מהאנשים הסובלים מהמשבר מפתחים דיכאון, ולחלק מהאנשים הדיכאון הופך להיות כל כך קשה ומשמעותי, שאחד הטיפולים במצבים הקשים האלה הוא טיפול בחשמל. זאת אומרת, משתמשים במסגרת של בית חולים, יחד עם מרדים, מרדימים את אותו אדם למספר דקות, ומשתמשים בזרם חשמלי בעוצמה מאוד נמוכה.
לא מסוכן?
לא מסוכן בכלל, ואפילו אדם אחר שמחזיק באותו אדם שמעבירים דרכו את הזרם החשמלי, לא ירגיש את הזרם החשמלי, אך בגלל שהמוח שלנו, ומכוונים את זה בצורה מכוונת לאותו מוח של אדם הסובל מדיכאון, מעבירים זרם חשמלי בסדר גודל של 2 שניות.
תגיד, זה נכון שזה פוגע בזיכרון?
לפעמים יש פגיעה בזיכרון.
הקצר או הארוך?
בעיקר הפגיעה בזיכרון הקצר, בזמן של הטיפולים, ובדרך כלל הזיכרון חוזר, זאת אומרת, אם יש פגיעה, הוא חוזר לאחר סיום הטיפולים.
זה כמו כזה ריסט למוח?
ממש כמו ריסט. אם תחשבו על מכשיר חשמלי, כמו הטלפון, שלפעמים הוא הופך להיות איטי ולא מתפקד בצורה אידיאלית, אתם מחבים אותו ומדליקים אותו, ואז הוא חוזר לעבוד בצורה יותר טובה.
20 נזעי חשמל, איך קוראים לשם הזה? סימה? CTA?
ECT.
ECT.
כן.
כן.
Electroconvulsive Therapy.
זה נורא והיום, 20 קורסים כאלה לעבור?
זה לא נורא והיום, לפעמים יש צורך במאה טיפולים, מספר הטיפולים הממוצע הוא בין 10 ל-12.
אז 20 זה לא כל כך נורא.
20 זה יותר מהממוצע, אבל לא, לא יותר מדי.
ועדיין היא לוקחת פה גם קוקטייל די משמעותי של ריספרדל וציפרמיל וליטיום, למה זה מכוון? אתה יודע, יש פה דברים שהם כאילו לא כל כך ברורים.
זה מכוון לכך שיש חשש עדיין ששוב יחול משבר דיכאוני או משבר פסיכוטי נוסף, והתפקיד של הטיפול התרופתי הוא למנוע משבר כזה. מצד שני, אנחנו רואים פה שעדיין היא לא חזרה לעצמה, לאיך שהיא הייתה לפני המשבר הראשון. וכאן אני חייב לומר שני דברים. ראשית, כדי שאדם יחזור לעצמו, לא מספיק הטיפול התרופתי, ולפעמים גם לא מספיק הטיפול השיחתי, אותם שיחות, מה שחשוב לא פחות, וזה נמצא בהרבה מאוד מחקרים, זהו הליך השיקומי. וצריך לבצע הליך שיקומי מתאים לכישורים ולמוטיבציה של אותו אדם.
כן.
והרבה פעמים צריך לייצר סביבה שנותנת את כל הזרועות האלה, גם התרופתי, גם השיחתי וגם השיקומי במקביל, כדי להשיג את הטיפול האופטימלי.
למרות שהוא כותב שהיא עובדת, והיא פעילה.
נכון.
ועדיין.
ועדיין, יכול להיות שצריך לעשות התאמה קצת יותר טובה של הטיפול התרופתי.
יכול להיות שהם צריכים להגיע אחרי כל כך הרבה שנים שהם מסתובבים למה שנקרא second opinion, כאילו לחוות דעת שנייה שמתחילה לקחת את הדברים מההתחלה. אתה יודע, לפעמים רופא, כמו כל בן אדם, יכול לאבד בתוך הטיפול שכל כך הרבה שנים הוא כבר מנסה את זה ואת זה ואת זה, ואין חשיבה התחלתית. אתה מבין מה אני אומר?
כן, לפעמים צריך לעשות הערכה מחודשת של כל ההיסטוריה הרפואית, עם כל הטיפולים שהתקבלו, כדי לחשוב על משהו חדש, לשבור את הסדר הקיים, כדי לחשוב על אולי איך לצאת מהקופסה, אולי איזשהו הליך שיקומי מיוחד ייתן אופציה ואיזושהי תחושה של הנאה שחסרה כל כך לאותה אישה.
כי גם תראה, יש לה משפחה גדולה, בטח העומס שם הוא לא פשוט, אישה בת 38 עם 9 ילדים, אתה יודע מה זה אומר, החשבון אצלנו נורא פשוט, התחתנה בגיל 20, היא יולדת 18 שנה, 9 ילדים, אז כנראה שהיא כל שנתיים יש לה ילד.
נכון.
זה משהו שיכול ככה...
זה גם העומס בטיפול במשפחה והאחריות.
וגם עובדת.
וגם עובדת. יכולים גם הם להשפיע. צריך לייצר מסגרת שנותנת מענה לכל ההיבטים האלה.
אוקיי, טוב, תודה לך דוקטור ירדן לוינסקי על התשובה הזאת, ולפני שאנחנו נעלה עוד מאזינים, יש לנו פה עוד מספר שאלות. הילד שלי מתעורר לפעמים באמצע הלילה ובוכה כשהוא רואה דמויות שמסתובבות בבית. הוא גם עוקב אחריהם עם העיניים, בוכה ומפחד. מה זה? מה עושים? הילד בן שנתיים וחצי, דוקטור לוינסקי.
ראשית, אני יכול להרגיע אתכם ולומר שמדובר בתופעה נפוצה שחולפת מעצמה.
לא להתייחס, לא להיבהל, לא להיות
ב-overdoing. מה שאפשר לעשות, בהחלט, זה לחבק את הילד, להדליק מנורת לילה, להראות לו איפה הרעיתים, איפה הדלת, איפה ההורים, ולהחזיר אותו לישון. סיכוי סביר שגם בבוקר הוא לא יזכור בכלל שזה קרה.
ברור, כן.
ולהמשיך כאילו, ההורים צריכים כמובן להמשיך כאילו שום דבר לא קרה, ולהמשיך בשגרת היום והלילה.
אל תעשו מזה עסק, זה לא יהיה עסק. כי זה דבר שהוא הכי נורמלי בגידול ילדים, וזה בסדר. אנחנו עוברים לשאלה נוספת. יש לי ילד כבן 4 שיש לו קושי בעיבוד שפה. רציתי לדעת איך אפשר לעבוד איתו, איך אפשר לעבוד איתי, איך אפשר לפתח לו את השפה ושיהיה לו קל לספר מה הוא לומד בגן, כי הוא לא יודע מה הוא לומד. איך אפשר לטפל בו? קופת חולים לא רוצים לתת לו טיפול, כי טוענים שהוא בגן שפתי והוא לא מתקדם. אז אם הוא לא מתקדם והוא בגן שפתי, אז אין מה לעשות, אז קופת החולים שמו עליו כבר וטו. מה אתה אומר?
ראשית, המחלקה בקופת החולים שאמורה לסייע ולהכווין היא היחידות להתפתחות הילד. מדובר פה בקושי שפתי, איזשהו קושי התפתחותי בעיבוד השפה, והמסגרת הנכונה היא אכן בגן שפתי, אבל אם יש קשיים, אז זאת הזדמנות לפנות שוב פעם ליחידה להתפתחות הילד, ולהתייעץ איתם. בכל גן שפתי יש פסיכולוגית, ויש מרפא בעיסוק, ויש
את הצוותות שאמונים על העניין הזה.
וכדאי לשבת איתם בצורה מסודרת ולהתייעץ, והם הרבה פעמים עוסקים גם בהדרכת ההורה, איך להתמודד עם הקושי הזה.
טוב, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים ככה להזכירכם שהתוכנית שלנו לא עוסקת בהתפתחות הילד, אלא בנושא של דיכאון חורף, ושל זה הגיע לפה דוקטור ירדן לוינסקי, והטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9, אתם יכולים לכתוב בפקס שלנו ב-03-616-4477, או דרך האפליקציה הנהדרת, היישומון של רדיו קול חי, אתם כותבים את השאלה ואנחנו קוראים ומשיבים. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית, ומיד שווים.
משיבה רוח ומוריד הגשם, משיבה משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. מצמיח ישוע מלך ממית ומחיה הוא מצמיח ישוע משיב הרוח הוא מוריד הגשם 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 תן טל ומטר היא ברכה על פני האדמה תן טל ומטר היא ברכה משיב הרוח הוא מוריד הגשם 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 משיב הרוח
טוב, על רקע השיר המדהים הזה, כתב לנו מאזין, משהו ככה יוצא דופן, אבל חמוד מאוד, יש לי שיר שכתבתי על מצב דיכאון החורף. אשמח אם תקריאו ואולי יסייע למי שצריך כוח. עכשיו שלכת. על אף שאתה עננים ואפור, הרוח מנשבת. נכנס כאן קצת כפור. על אף שבחוץ שולטת שלכת, לא על התכנסות. קום. אתחל ללכת. הגשם ישקיע את הגן שבחוץ. הסתיו יעבור. יפוג גם הקור. השמש תשוב לחמם את הכל. יצוץ עוד עלי יפרח עוד גבעול. אז תבין שנמנום החורף היה רק איסוף כוח לקרקע פוריה. בינתיים, עד שהנס יתרחש, אל תתייאש, מהשם רק בקש. שגם בתוכך ניצוץ יתעורר, כי אפשר לתקן. כל עוד הנר בוער. נצל את הסתיו, אסוף את הכוחות, עוד יגיע אביב, אז תקצור הצלחות. מוקדש לכל מי שצריך בעת הזו. כוח. מאזין יקר, כל הכבוד לך, וחבל שאתה לא עולה לשידור, שנוכל לשוחח איתך. איזה שיר, איזה יופי, מילים כדורבנות. ואנחנו פונים למאזין הבא. אנחנו, סליחה, אין לנו מאזין. אנחנו עדיין בפרסומות, אז נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום דוקטור ירדן לוינסקי, פסיכיאטר מומחה ורופא ראשי של מחוז דן פתח תקווה בקופת חולים כללית. לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב למאזין? כן.
רציתי לשאול, אני לומד כבר תקופה מסוימת עם איזה בחור שבישיבה קטנה הוא עבר קשיים חברתיים מאוד קשים, התעללו בו, זה הוריד לו את הביטחון העצמי, זה, הוא מפחד עכשיו מכל איזה דמות שהוא חושב שאולי מסתכלת עליו, אולי רוצה חושבת עליו דעה שלילית. הוא חווה הרבה קשיים רגשיים בחודשים האחרונים, אבל בתקופה האחרונה אני רואה, בזמן שאני לומד איתו, אני רואה שיש לו, פתאום העיניים שלו מתמקדות כאילו באוויר, ואני מדבר אליו, הוא בכלל לא מתייחס, ופתאום איזה רד כזה תוקף אותו בכל הגוף, ואחרי זה, זה סוג כזה של בעלה כזאת, שאתה לא יודע איך להתייחס אליה, רציתי להתייעץ, מה באמת צריך לעשות בכזה מצב.
אוקיי, אכן אפשר לומר ש... בעיות חברתיות או ככה קטישה של האגו של הבן אדם בגיל צעיר יכולה להיות מאוד 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 מזיקה, אבל בוא ניתן, לא נדבר על הבעיה, נדבר על הפתרון. דוקטור ירדן, בבקשה.
תראה, מבלי לדעת את כל פרטי המקרה, אני חושב שברור שיש לאותו בחור קושי. והקושי הזה יכול להיות גם משהו רגשי, אבל זה לא חייב להיות משהו רגשי, זה יכול להיות גם משהו שהוא נוירולוגי אפילו, מהתיאור שלך. ולכן מה שאני הייתי דבר ראשון עושה, זה לוקח אותו לפסיכיאטר או נוירולוג להתייעצות ראשונית. אם אכן מדובר בבעיה שהיא רגשית, אז שקשורה בהיסטוריה שלו, באיזשהו קושי שנוצר בגלל חוויות ילדות קשות, בגלל הטראומות בישיבה קטנה, אז הטיפול הוא יותר פשוט ממה שנדמה לך. הטיפול הוא לייצר לו מסגרת חדשה רגשית שתוכל לעזור לו להתמודד עם הקשיים האלה, ומה שעוזר הרבה פעמים זה שיחות. שיחות עם איש מקצוע שעוזר לשחרר את אותם כאבים, אותם לחצים, את אותם חרדות שנוצרו במהלך השנים, ומנתב אותו למסלול חדש, בריא יותר. זהו עיקר הטיפול. טיפול תרופתי הוא רק נקודה. עזרה זמנית לתסמינים מסוימים במקרים כאלה.
אני שומע, אבל הנקודה היא שאני חושב, הוא הלך לחוות דעת מקצועית, הוא כבר נפגש עם פסיכיאטר, והוא כנראה כבר הקצו לו זה דרך טיפול מסוים, אבל בתקופה האחרונה אני רואה איזה סוג של שינוי לרעה, זה כאילו, אני דיברתי איתו אחר כך, שאלתי אותו, כאילו מה אתה אומר, מה על באמת, איך אתה מסביר את זה? הוא אומר לי, תשמע, אנשים מסתכלים עליי מסביב, אנשים מסתום, חושבים עליי כל מיני דברים. השאלה אם זה אומר התרדרות במצב, שזה אומר שהוא צריך ללכת לחוות דעת מקצועית עוד פעם.
אז התשובה היא כפולה. התשובה היא כפולה. אחד, אם המצב מתדרדר, אז התשובה היא צריך ללכת להתייעצות חוזרת. לא מחזיקים את התחושות ואת מה שראית בבטן, אלא לוקחים אותו, ואתה יכול לבוא איתו, אם הוא יענה לבקשה הזאת שלך, ולדווח את מה שאתה רואה, כי לפעמים אדם לא, כשהוא חש כל מיני תחושות, הוא לא מרגיש את הדברים האלה בעצמו, הוא לא יודע איך הדברים נראים מבחוץ, ואתה יכול לתת חוות דעת שלך, מה אתה ראית באותה סיטואציה. ודבר שני, לפי התיאור שלך, עיקר הטיפול שלו זה טיפול תרופתי, כאשר אני לא בטוח שזה הטיפול היחיד שהוא יכול להיעזר בו, יכול להיות שזה רק צריך להיות חלק מהטיפול. ולכן, בקצרה, פשוט ללכת שוב פעם, אם המצב מחמיר של כל אדם, ללכת שוב פעם לרופא, לומר שהמצב מחמיר, ככה וככה קורה, ולשאול את חוות דעתו.
אולי זה קשור גם לחורף?
ייתכן.
תדע שחורף לבחורים הוא זמן מאוד, מה שאנחנו קוראים זמן מאוד ארוך, כי הוא מתחיל בחשוון והוא נגמר בניסן, והשנה גם היא שנה מעוברת, זאת אומרת שיש חודש נוסף בתוך החורף. וזה ככה, אתה יודע, משמעותי.
תקופה מאוד ארוכה.
תקופה מאוד ארוכה, ולפעמים גם דווקא בתקופה כזאת בוחרים ללמוד מסכת שהיא מסכת קשה מאוד. ואז הבחורים, אתה יודע, בתחילה...
הלחץ גודל.
הלחץ גודל, והבחורים, מה שנקרא, אוכלים חצץ בתחילת הלימודים, עד שהם מבינים בדיוק במה מדובר, ויכול להיות שזה גם קושי ככה שמעיק, נכון? מה אתה אומר, מאזין?
אני מסכים איתך 100%.
מה לומדים יבומס?
אבל אני חושב כן, אבל אני חושב שפה זה עניין נוסף, זה גם עניין שהבחור הזה אף פעם לא היה נקרא במצב יציב, ואף פעם לא היה לו איזה חברים, איזה סביבה קרובה אליו, ש, שהייתה מדברת איתו, כי הוא מאוד מפחד, הוא מאוד מפחד לקשור קשרים, בחורים, או דברים כאלו, שאולי הם יגידו עליו ככה, אולי הם יגידו עליו אחרת, וזה גורם לו לסוג של לחץ שהוא לא יורד לאכול, הוא לא יורד, הוא לא יורד ל... הוא נמצא בחדר שלו, סגור ומסוגר.
ולכן?
ומדי פעם מעיז לקפוץ החוצה, והוא כבר, אחרי כמה דקות שהוא בחוץ, הוא כבר, יש לו חווה דעת על אלף בחורים שחושבים עליו ככה וככה וככה.
נשמע קצת כפייתי. אז
לכן נחשב שהמצב החמיר, לכן. מה זה?
טוב, בהחלט ככה דוקטור לוינסקי ככה כותב לי פה שכדאי באמת שהוא יראה חווה דעת שנייה, ואני את ההצעה שלי צריך לבדוק אם הוא נמצא בישיבה שמתאימה לו, כי לפעמים בחור נמצא בסביבה שלא מתאימה לו, ואז זה עוד יותר מגביר את הבעיה, כי הוא בכלל לא מוצא ככה מישהו שלרוחו, כמו שאתה אמרת, שאין לו חברים ואין לו אף אחד שלידו, אז חבל.
אוקיי, בסדר, אז רבה.
תגשו לחוות דעת שנייה, ונקווה מאוד שיהיה הרבה יותר טוב. טוב, מאזינים יקרים, יש לנו פה עוד שאלות, הרבה 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 שאלות. קודם כל תגובה בקצרה למאזין, שיש לו בעיה עם לילי שבתות, לילות שבת, אז כותבת פה מאזינה, שייתן לי את לילות השבת שלו, אני מוכנה לשלם. אז כנראה שבאמת ניתן לעשות משהו חיובי, בליל שבת. טוב, בוא נקרא את השאלה הזאת, שאלה קצת מסובכת כתובה, אבל אני אנסה לפשוט אותה. יש לי סבתא שהיא בבית, הסבא יותר זקן ממנה, והיא צעירה גם ברוח יותר ממנו. כנראה אין לה הרבה מאוד תעסוקה חוץ מסביבו, וזה והשעמום גורם לה לסכסך ולהעיר ולביקורת, בקיצור, שלילי ביותר. למשל, מדברת עם אשתי עליי, הנכד שלה, ועל הרבה דברים, ואנשים איך מתמודדים עם זה, איך אפשר בעקיפין לדאוג לה להעריך ולהסתכל חיובי ולהבליג ולהתייחס יותר בכבוד, היא סתם כך מאוד דעתנית ויש לה סכסוך גם עם אבי. טוב, איש יקר, מאזין יקר, זו לא שאלה לפסיכיאטר, יש פה, בוא נאמר ככה, בגיל הזה צריך להתמודד עם מבוגרים, קשה מאוד לשנות, קשה מאוד להעיר להם, צריך מה שנקרא סובל ומעלים עין, כי אין לנו יכולת באמת לחנך אנשים בכל גיל, יש גילאים שכבר זה ככה יותר קשה, מה שכן ניתן באמת לדאוג לתעסוקה עבורה, יש, סליחה, יש שם הרבה בתי קשיש, יש מסגרות לגיל השלישי שבהם עושים דברים ביחד, יש להם קבוצות של התעמלות, התעמלות במים, תרפיות, צריגה, אפייה, שעת סיפור, הם מתנדבות בתמר ובכל מיני ארגונים כאלה בבתי חולים, בעיקר ניתן לתת לה תעסוקה חיובית ואז השלילי ירד. שאלה נוספת שאנחנו מקבלים, הבן שלי בן 5 בגן חובה, ילד ברוך השם חכם, אבל יש לו בעיות במוטוריקה עדינה וגם גסה. והוא מקבל בגן טיפול של ריפוי בעיסוק, ויש לו עוד בעיה שהוא עושה את עבודות, שהוא עושה את העבודות של הגן, הוא חולם, ולא מספיק לכתוב ולעשות עבודות. קשה לו עם ההתארגנות היומיומית. הוא יכול לענות בעל פה את כל התשובות בדפים, אבל שזה מגיע לכתיבה קשה לו מאוד, ולוקח לו הרבה זמן. לקחתי אותו לנוירולוג, והוא המליץ לריטלין, והוא לא המליץ ריטלין בגלל שהוא בן 5, אבל הגננת חושבת שהוא כן צריך. אז יש לנו מחלוקת בין הגננת לבין הרופא, אז פה יש לנו רופא שהוא מומחה גדול מאוד להפרעות קשב וריכוז של מבוגרים, הוא גם כתב ספר מיוחד מאוד שנקרא
168 שעות של הפרעת קשב.
168 שעות של הפרעת קשב, אני אישית קראתי את הספר הזה, הוא מומלץ כמובן לאנשים מבוגרים ונשואים, כי יש שם חלקים שלא מתאימים לאנשים צעירים יותר, והוא יענה מה הוא חושב שילד בן 5 עם סימפטומים מדויקים, מה שנקרא טקסטבוק, הילד הזה כמו שכתוב בספרים, סובל מהפרעות קשב, מה אתה אומר לעשות בגיל 5, בבקשה.
אכן יכול להיות שבאמת הוא סובל מהפרעת קשב, אבל לא נהוג לתת טיפול תרופתי בגיל כל כך צעיר. ובדרך כלל מה שאנחנו ממליצים זה טיפול שהוא טיפול יותר כולל שני מרכיבים. אחד זה הדרכת הורים, לתת להורים את הכלים וההכוונה איך להתמודד עם הקשיים, איך לנתב את הכישורים של הילד הזה, שנשמע שבסך הכל הוא ילד חכם, מבריק, אבל יש לו קשיים, לנתב את הכישורים שלו ולמצות אותם. והדבר השני שאנחנו עושים, הרבה פעמים אנחנו עושים שילוב של אולי ריפוי בעיסוק, יחד עם רכיבה טיפולית שעוזרים לילד לפתח כישורים של שליטה וארגון, ומלמדים אותו איך להתארגן ואיך להתמודד. זה טיפול שהוא מאוד ידידותי לילדים, הרבה ילדים מאוד אוהבים את זה, והם מאוד נהנים גם מהטיפול.
אתה מדבר על רכיבה טיפולית?
כן, וגם ריפוי בעיסוק.
אז אני אגיד לך, אתה יודע שרכיבה טיפולית בגיל 5, זה פשוט מדהים לראות ילד כזה קטנצ'יק, שולט על 900 קילו, 800 קילו, על בהמה ענקית. זה פשוט מדהים לראות את זה, והשליטה שזה נותן לילד בעצמו, כיוון שהוא שולט על מכונה כזאת גדולה, על חיה כל כך גדולה, השליטה שזה נותן לו והביטחון העצמי, זה מדהים. אני ממליץ בחום ובכל פה למי שיש לו את היכולת לקחת את הילד שלו, גם אם אין שום בעיה. לקחת את הילד לרכיבה זה דבר מדהים. טוב, אני יכול לדבר על זה הרבה שעות, אבל אולי יום אחד נזמין את אחד החברים הטובים שעוסק בטיפול ברכיבה בסוסים, ואז נדבר על העניין הזה. דוקטור לוינסקי, יש לנו פה עוד המון שאלות, אני ממש מסתפק מה נקרא קודם מקוצר הזמן. טוב, אני בגיל 38, נשוי פלוס 4. לפעמים מרגיש כמין גוש בגרון, שמגרה לי את השיעול עד תחושת קושי נשימה ואחר כך זה עובר. ולפעמים זה הפרעה קצת ממושכת עד שנגרם שיעול כשל הקאה ואחר כך עובר. אמרו לי שזה התקף חרדה, אבל אני לא סובל מאיזושהי חרדה. אשמח שתתייחסו לעניין אם צריך טיפול תרופתי או שלא להתייחס לדבר. תודה. אז הוא כבר קופץ מזה שאין לו בעיה לתרופות, אז בוא תעשה סדר בעניין.
אני חושב שלא צריך למהר, אבל הרבה פעמים תחושות של חרדה או תסמיני חרדה, בסופו של דבר הם באים לידי ביטוי בכל מיני תסמינים גופניים.
פסיכוסומטי.
כן, בהחלט, וזה יכול להגיע מקצות השערות בראש ועד קצות אצבעות הרגליים. כל איבר בגוף שמחובר בסופו של דבר אל המוח שלנו, יכול לבטא את המצוקה של המוח, וכך גם התסמין הזה של שיעול, שכאשר הוא מתחיל להשתעל, בעצם הוא יודע שמשהו לא טוב עומד לקרות לו, ואז הוא מתחיל לשים לב לכל התחושות הגופניות שלו סביב הגרון, והשיעול מעורר בו מצוקה, ואז הוא יותר ויותר חרד. לפעמים הוא מצליח להשתלט בזה, וזה עובר בעזרת נשימה, ולפעמים הוא לא מצליח להשתלט בזה עד שהוא מגיע לשיעול שהוא דומה להקעה. עכשיו, הטיפול הוא לא חייב להיות טיפול תרופתי, זה שוב, זה תלוי בעוצמת הבעיה, במשך של הבעיה, בכוחות של אותו אדם להתמודד. הרבה פעמים אנחנו מציעים כל מיני סוגים של טיפול, בין היתר טיפול שדיברנו עליו קודם, טיפול קוגניטיבי התנהגותי מאוד אפקטיבי. במקרים שהם מאוד מאוד גופניים, אנחנו לפעמים נעזרים בשיטות טיפול אחרות, דומות, משלבים טיפול שנקרא ביו-פידבק.
זה עם המשקפיים והאוזניים ושמודדים את הלב עם האלקטרודות?
כן.
בוא תסביר מה זה ביו-פידבק לאנשים שלא מכירים את זה?
ביו-פידבק זה בעצם מכשיר שמראה לנו על מסך. אנחנו מחברים את האדם למוניטור שמראה את קצב הלב, את קצב הנשימה, את רמת ההזעה, ובעצם עוזר לנו לראות את התחושות הגופניות. כי בדרך כלל אנחנו לא רואים, אנחנו רק מרגישים. וכאשר אנחנו רואים, אנחנו יכולים ללמד את הגוף איך לשלוט יותר טוב בתחושות הגופניות.
אתה ממליץ? אתה מכיר את הטיפול הזה?
הטיפול הזה בפני עצמו הוא חסר, אבל כאשר משלבים אותו עם טיפול התנהגותי, הכלי הזה הוא מאוד מאוד אפקטיבי בטיפול בחרדה.
כי אתה יודע שאצלנו בבית חם משתמשים בכלי הזה, עלה לנו גם הרבה כסף הירקות וכל מה שכרוך בזה, ויש באמת אנשים שזה מפליח שזה עוזר להם, ויש אנשים שכאילו, אתה יודע, ממש לא מתחברים לזה.
נכון, אבל צריך למצוא את הכלי המתאים, הטיפולי, כדי לעזור לבעיה המתאימה.
זאת אומרת,
ולכן יהיו אנשים שמאוד מאוד יעזרו, וזה כאילו יהיה כאילו קסם, למרות שזה מבוסס מחקרים ומדע, זה יכול להיות כלי מאוד אפקטיבי, וצריך להשתמש בו במקומות הנכונים.
טוב, יפה, זה באמת ככה מה שפותח לנו, שלא כל טיפול ולא כל מטפל מתאימים לכל מטופל הוא לכל בעיה, ולפעמים יכול להיות רופא הכי טוב, שיש לו שם הכי טוב, שלא יצלח לעזור לכם, ואילו רופא אחר או מטפל אחר, שאפילו אם הוא לא מאוד מוכר וידוע, הוא כן מצליח לעזור לכם. בוא נעבור לשאלה הבאה. שלום רב, רציתי לשאול, איך ניתן להתגבר על דיכאון חורף? בן 29, אב למשפחה, בכל יום גשום אינו מסוגל לצאת מהבית. נשאר במיטה שעות ולא, ללא שום חשק לעשות כלום. טוען שהקור והרטיבות שיש בחוץ מדכאים אותו, והוא לא מסוגל להתמודד עם זה. נשמח לעזרתכם, תודה רבה. מה אתה אומר לגברת ששלחה את הפקס הזה? כנראה שהיא שואלת עבור בעלה.
ייתכן. אז יש כאן כמה דברים שאפשר ללמוד מהכתוב. א', התופעה הזאת היא קורית בימים גשומים, ואם אנחנו מדברים על ימים גשומים, ולא כל יום הוא יום גשום, אפילו בחורף הישראלי, אז אנחנו יכולים ללמד אותו שיתחיל לצאת בימים שהם רק מעוננים, ואחר כך אנחנו נלמד אותו איך יוצאים בימים שיש טפטוף קל, ורק בסופו של דבר אנחנו נוציא אותו בימים שיש גשם זלפות, למרות שלא תמיד צריך לצאת בזמן הגשם. הרעיון כאן הוא מבוסס על הטיפול ההתנהגותי, שבעצם מה שיש לאותו אדם, זה איזושהי התניה, זאת אומרת שהוא אומר לעצמו, אם יש גשם, אני ארגיש רע. אם יש גשם, אוטומטית הוא מתחיל להרגיש רע, ואנחנו נלמד אותו במזרת הטיפול, שהוא טיפול התנהגותי ולא לאו דווקא טיפול תרופתי, שהוא לא צריך להרגיש רע, וגם בתוך הבית אפשר לעשות פעילות. לפעמים במצבים יותר קשים, אנחנו כן נשלב עם זה איזשהו טיפול תרופתי, אך זה לא מחויב המציאות בכל המקרים, צריך לבדוק לעומק במה מדובר, ולשלב את הטיפול המתאים. עכשיו, דבר נוסף שכדאי לדבר על דיכאון ועל דיכאון חורף, הרבה אנשים בזמן החורף משנים את התזונה שלהם. הם מתחילים לאכול מאכלים יותר כבדים, מאכלים יותר שמנים, כדי לחמם את עצמם, כדי שיהיה להם יותר אנרגיה לשרוף, אבל בסופו של דבר המאכלים הכבדים האלה, הם גורמים גם לתחושה של כבדות, ויותר קשה לצאת ולהיות פעילים כשאנחנו אוכלים מאכלים כל כך כבדים. ולכן כדאי להקפיד גם בעונת החורף, למזלנו בישראל יש ברוך השם הרבה פירות וירקות גם בעונת החורף, וכדאי לנצל את הפירות והירקות האלה לאכול אותם יותר, ולאו דווקא לאכול את המאכלים הכבדים שיש אנשים שרגילים לקחת ולאכול אותם בעונת החורף. בסך הכל הטיפול הוא יחסית פשוט, מאוד אפקטיבי, ופשוט צריך לקחת את אותו אב למשפחה ולהביא אותו למטפל המתאים כדי שיעזור לו לצאת מהמצב הזה.
אוקיי, אני מקווה שהתשובה הזאת סיפקה את אותה שואלת. מאזינים יקרים, אנחנו כמעט מגיעים לקיצה של התוכנית, ובכל זאת עוד שאלות שהמאזינים שלנו שואלים. בעלי בשנה שעברה בחורף היה בדיכאון שנמשך כמעט עד הפסח. מה אפשר לעשות בכדי שהוא לא ייכנס שוב לדיכאון השנה? דוקטור לוינסקי, אפשר למנוע את זה מראש?
אנשים שיש להם דפוס של דיכאון, אז אנחנו ממליצים להם, אם אכן שנה אחרי שנה אותו אדם נכנס לדיכאון, אנחנו ממליצים להם כן לעשות איזשהו טיפול מונע. וטיפול מונע הוא יכול להגיע בכל מיני רמות. ראשית, לפתח לו מסגרת אליה הוא צריך לצאת באופן סדיר, ולא לחכות לחורף בחלחלה ועד שמצבו יחמיר. כן, ואז לשקוע. אלא שתהיה מסגרת של לימוד, מסגרת של עבודה, שבעצם תחזיק את אותו אדם. מעבר לכך, לפעמים אנחנו ממליצים על טיפול תרופתי, טיפול מונע. אדם שיש לו בכל שנה דיכאון, אין סיבה שלקראת החורף הבא, הוא לא ייקח טיפול תרופתי מונע, שבמינונים נמוכים יותר
מינון משמר כזה?
מינון משמר, שיעזור לנו כדי למנוע לצמצם את הסיכוי לדיכאון נוסף. הרבה פעמים אנחנו משלבים טיפול בשיחות, לתמוך באותו אדם, וגם חשוב לא פחות להמשיך לצאת פעילות גופנית מאוד חשובה למניעת דיכאון, הפעילות הרבה פעמים מעבר לעזרה שהיא עוזרת לבריאות הגוף, היא עוזרת גם לבריאות הנפש.
40 דקות הליכה שלוש פעמים בשבוע, מספיק?
אכן, כן. אם הוא יעשה 40 דקות שלוש פעמים בשבוע, סיכוייו לפתח דיכאון מתתמצמים.
כי יש גם איזה חומר שמופרש בדם כשעושים תהליכות האלה, איך קוראים לזה?
כן, יש חומרים שנקראים אנדורפינים, שמשתחררים בפעילות גופנית מאומצת קצת יותר, והיא ידועה כמשפרת את התחושה הכללית, את מצב הרוח, וכדאי באופן כללי לעסוק גם בפעילות גופנית סדירה.
כדאי לנסות את זה מניסיון בתקופות מסוימות בחיים שלי.
כשיש זמן,
כן, כשיש זמן. זהו, טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לחתום פה את הפרק הזה של התוכנית עם דוקטור ירדן לוינסקי, שהוא פסיכיאטר מומחה והרופא הראשי, פסיכיאטר הראשי, במחוז דן פתח תקווה של קופת חולים כללית, גם גילוי נאות, עבד ועדיין עובד לעתים עם בית חם, היום הוא כבר רופא גדול ועסוק מאוד, אז לא תמיד יש לו את הזמן, אבל כמובן זכור מאוד מאוד לטוב לתושבי קריית ספר, אלעד, בני ברק ועוד. תודה לך, דוקטור לוינסקי, שהגעת לאולפן, שטרחת להגיע לאולפן.
תודה.
ותודה גם לדוד קליגר, לאישי פופובסקי, שעשו במלאכת השידור. מאזינים יקרים, היו פה פניות ושוב בקשות לעלות לשידור, לספר דברים על דוקטור עודד פוזננסקי, ולא הספקנו לעשות את זה עכשיו. אולי בהזדמנות, אני שוב רוצה להזכיר לכם שדוקטור פוזננסקי כרופא ילדים שטיפל במרפאה של מכבי ברחוב הרב שח, עבד שנים רבות מאוד בבית חולים שניידר, וגם שם הציל חיים של המון 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 ילדים. זכור לרבים מתושבי בני ברק, במיוחד באזור הזה, זכור מאוד לטובה. אנחנו ערכנו אותו פה כחבר אישי, חבר טוב שלי, בשלוש תוכניות שעסקו בנושא של הפרעת קשב וריכוז, ויום אחרי שהוא נפטר, הוצאנו דיסק עם שלושת התוכניות, זה שש שעות איכותיות מאוד, עם דוקטור עודד פוזננסקי. מי שמבקש לקבל את הדיסק הזה, יכול לכתוב לי במייל, זה מאוד מאוד פשוט, arimunk@strudelgmail.com arimunk@strudelgmail.com. אפשר לכתוב למייל הזה, ואנחנו בעזרת השם ניתן מידע איפה אפשר להשיג את הדיסק הזה. כמובן שהדיסק הוא חינמי, ואנחנו עושים את זה לזכרו ולאלוהי נשמתו של חבר טוב שעזר לעשרות אלפי ילדים. אני יכול לומר לכם שאני אישית, היה לי מאוד מאוד קשה, היה חבר מאוד קרוב. בתוכנית האחרונה שהוא הגיע, זה היה ביום שנדרס ילד בבית וגן בגיל 7. ואותו ילד הגיע לבית החולים במצב מאוד 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 קשה, ודוקטור פוזננסקי בבית חולים הדסה ניסה להחיות אותו ו... לא הצליח לצערו, והוא הגיע לתוכנית ממש ככה סערורי ואפוף, וסיפר לי שכל פעם שהוא צריך לטפל בילד שלא עלינו הוא לא יכול להציל אותו, אז זה ממש ככה גומר לו את המשפיע עליו מאוד 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 חזק, כי אהבתו לילדים ולמקצוע הרפואה ולרפואת ילדים הייתה גדולה מאוד, וכמובן שאנחנו הרבה מתושבי בני ברק מחויבים לו, אז מי שיכול ללמוד משנה לאלוהי נשמתו, לקרוא פרק תהילים לאלוהי נשמתו, בוודאי שזה משהו שיכול, שאנחנו מאמינים ויודעים שזה יכול להעלות את נשמתו, למרות שמדובר בצדיק גמור שהציל הרבה מאוד חיי אדם. וכאמור, יתארח פה אצלנו בתוכנית, יהי זכרו ברוך. אנחנו נשמיע מספר קטעים מהתוכניות שהוא היה איתנו, קטעים אמנם קצרים, אבל קטעים שאנחנו חושבים שהם משמעותיים. בזה, מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. לילה טוב, דוקטור פוזננסקי. אלה טוב, אני חייב להגיד לך משהו, שמעתי ממש פעור פה את מה שקראת, זה מאוד מאוד יפה, אבל אני חייב להגיד לך שזה פשוט, זה מזכיר לי פרצופים, זה מזכיר לי שמות, זה כל כך נכון וזה כל כך קרוב למציאות, וזה כל כך שכיח, וזה מה שמצמרר בעניין, זה פשוט זה.
אני מבין, ואני רואה את פניך המאזינים לא, אבל אני רואה שאתה בפניך, בעיניך, רואה את הילדים החמודים הקטנים שבאים אליך, ואתה יודע שמה שאני קראתי, אתה כרופא רואה את זה יום-יום, ולא אחד, אלא עשרות.
קטנים כגדולים.
קטנים כגדולים.
אני רואה אותם בכל השלבים האלה שתיארת, אני ממש, עכשיו עשית לי סדר בכל הדברים של ישיבה קטנה וגדולה, עכשיו החכמתי גם אני בצורה משמעותית, אבל אני רואה אותם ממש בכל המדרג
בכל הרצף
הזה, בכל
הזה.
השלבים האלה.
כזה היה דוקטור פוזננסקי, כשהוא יושב פה אני עדיין נמצא באולפן, ואני רואה אותו מולי, יושב ודומע, אני קורא את המונולוג המצמרר, שתוכלו לשמוע בדיסק על ילד שעם הפרעת קשב וריכוז, ממתי שהוא היה בגן ועד שהוא נשר לו עלינו ונעשה נער שלא לומד בשום מסגרת, ויושב פה הרופא דוקטור פוזננסקי זיכרונו לברכה, ופשוט ישב ודמע ולא יכל להתאפק, כי הוא ראה את הילד המתוק הזה ואת הילדים המתוקים האלה שהוא רואה, ראה יום יום, שעה שעה, ואת רובם הצליח להציל. בוא נשמע עוד קטע. התחיל השנה? איך התחיל? בסדר?
התחילה ברומס רב ובהרבה הרבה בקשות. זה התקופה הסוערת והבונה שלנו.
אז הגעת בזמן הנכון.
כמובן.
טוב, אז תראה, אנחנו יושבים פה לא בפעם הראשונה, ואני אגיד לך ככה גילוי נאות, שאחרי הפעם הקודמת שאנחנו ישבנו והיית בתוכנית אחת, ולאחר מכן בתוכנית נוספת, האולפן הוצף בבקשות למה אני לא מביא עוד פעם את דוקטור פוזננסקי. אז אני ככה למי שיכלתי להסביר שאתה מנהל את המחלקה לרפואה דחופה, מה שבעבר, אתה זוכר איך קראו לזה פעם, השם שאנחנו ממש לא אוהבים?
אסור להגיד חדר מיון, אסור להגיד.
אסור להגיד, אנחנו לא ממיינים בכלל
אנשים. לא ממיינים, וזה גם לא חדר.
זה בדיוק.
זה אולם מפואר שבו מטפלים.
זה אולם מפואר שבו מטפלים באנשים, ובאמת אני ראיתי ככה את ההתקדמות שיש היום במקומות האלה, אני חושב גם הרבה בזכותו של הרב ליצמן, שעשה ועוד יעשה הרבה בעניין הזה של החדרים האלה, האולמות האלה, שהן מחלקות לרפואה דחופה. ולכן הסברתי למאזינים שאתה לא יכול בכל פעם להגיע, ואני בטוח שהיום ככה ירצו הרבה אנשים לשאול, אבל ישנם כמה דברים שאני חושב שאנחנו צריכים להקדים ולשאול, ולדבר עליהם לפני שיהיה לנו המטר הגדול של כל אותם אנשים שירצו לדעת איך מאבחנים ומה עושים כשזה לא עוזר, ואיך עושים עם הריבאונד והילד שלוקח וזה לא עוזר לו וזה כן עוזר לו והוא לא נרדם בלילה ויש לו בחילות והוא לא אוכל והוא לא גודל, ובטח גם את קאט הסיינטיולוגיה אנחנו יכולים להכניס בתוך כל הסיפור הזה שיגידו שזה בכלל להרוס את הבן אדם. אני רוצה לשאול אותך שאלה, למרות שאתה לא פסיכיאטר ילדים, אבל אתה בטח מבין, תנסה לתאר לי מה קורה לילד שיש לו הפרעת קשב שלא מטופלת, מה קורה לו מבחינה נפשית? מהבחינה הנפשית התורה, מה קורה לילד כזה?
אני חושב שזאת הבעיה העיקרית של ילדים עם הפרעות קשב. לא הציונים שלהם בלימודים ולא ההישגים שלהם, אלא הפגיעה הקשה והאנושה הזאת בדימוי העצמי, התסכול האז הזה שאין לו בעצם מזור, ילד שננזף מבוקר ועד ערב, הוא ננזף בבוקר בחיידר, הוא ננזף אחר כך על ידי ההורים שלו והמטפלת והאחים וכו' וכו'. לכל אחד יש להגיד משהו שקשור לאיזושהי נזיפה, והוא הולך לישון ננזף, עצוב ומתוסכל. וזה, לדבר הזה יש באמת מחיר שנבנה עם השנים. כלומר, לטפל בהפרעת קשב אפשר, לטפל בפגיעה האנושה הזאת בדימוי העצמי הרבה יותר קשה.
ואני אומר, קשה מאוד מאוד, זה כבר אתה יודע מהמקום שלי. אני רואה באמת אנשים, והיה לנו איזה שיחות רבות מאוד. מה ניתן לעשות עם איש, אישה, בחור, בחורה, נער, נערה, שבמהלך שנים קטשו להם את הביטחון העצמי שלהם, ואז הערכה שלהם ירדה למקומות מאוד נמוכים. ניסינו לבדוק אם יש תוכנית שיכולה להציל את האנשים האלה. ואנחנו רואים שעל, אתה יודע, על האלפי איקסים שהם עשו לעצמם בחיים, כמה סימני וי שאנחנו מנסים לעשות להם, להוכיח להם שהם מוצלחים ומצליחים וכישרוניים, אתה יודע עד מתי זה עוזר? עד שבא נפילה. בא נפילה, מחזירה את כל אלפי איקסים חזרה, ואתה רואה שהקול הפנימי שלהם הוא כל כך נוראי, הוא כל כך מדוכא, ולא בצדק אם מדובר באנשים בעלי פוטנציאל אדיר.
אמת. טוב, אלה הם היו כמה קולות של דוקטור עודד פוזננסקי, זיכרונו לברכה. חבל על דאבדין ולא משתכחין, קדוש ברוך הוא ישלח נחמה לאשתו אילנית, לבנותיו, ונקווה מאוד שהם באמת יוכלו לשאת את השבר הגדול, את האובדן הגדול, וכל מטופליו כמובן זוכרים אותו לברכה ולטוב, וכפי שאמרתי, ניתן לקרוא משניות לעילוי נשמתו, תהילים לעילוי נשמתו, כי באמת אנחנו חייבים לו רבות. יהי זכרו ברוך.